ממה מורכבת מידת הגאווה? זוכרות? מי שלא זוכרת אין הברירה, תיכנס לעניינים. מתי את זוכרת? מתי?
בשיעור
אחרון ההקדמה. בסדר? יפה. את ממש, את הרגשת אותי עכשיו. בהקדמה אני לומדת בשיעור האחרון, שומע. תקשיבי, כשעושים הקדמה למשהו, אם אתה יודע לקראת מה, אתה מעריך את ההקדמה. אבל אם אין לך מושג מה זה, אז גם ההקדמה בהתאם. הכל בסדר, נשמות. אחרי שאתה לומד את מוסר אביך ואתה קצת מעריך, אז ההקדמה כבר מתקבלת אחרת. לא, 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 אני לא, 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 שחררת. רגע, אבל אם כבר אמרת, רגע, מתי השיעור האחרון? יש לנו זמן, לא? מה זה?
מתי האחרון?
כן.
בכ"ד.
כ"ד סיוון.
ב-27.
כלומר, יש לנו?
לא, סופר. 1, 2.
לא, אבל 50.
3.
למה חמישי הבא לא לומדים?
לא, זה אולי עוד שבועיים, בגלל
זה לא מבטיח, עכשיו
אני אומר. אז כאילו מה, אז אין לימודים?
לא נראה לי, לא נראה לי, אל תגידו על
זה. תבדקו את זה, כי אני בונה פה על כל שיעור איזה.
אבל זה לא קשור לשבועה.
לא,
אבל
אני לא מתוח שכל השיעורים בטלו יומיים.
אני לא יודעת מה קורה. טוב.
כאילו זה יום אחר.
כבדה לצידה. תודה רבה. אני ממש אשמח אם מישהי תוכל לבדוק את זה ולשלוח לי כמה שיעורים יש. כי כאילו שניים אנחנו חייבות. השיעור האחרון הוא הקדמה, שיעור לפניו חשבון נפש. מה נספיק עד אז? זה ה... זה. ואתה מגיעות גם לתשעת הימים.
כן.
כי אז יש גם שיעור שכאילו איזשהו סיכום. טוב, בסדר גמור, אז אנחנו נבזבז את הזמן על ההקדמות ונתחיל העניינים. מה זה? אנחנו בפרק ג' פסקה ב' פירוש היסודות מידת הגאווה. וראינו, אני מזכירה לכם, כן, שמידת הגאווה בנויה מארבעה יסודות שקשורים לשכל, רגש, רצון, דמיון, כל כוחות הנפש. ובכל היסודות האלה יש נקודת אמת, מצוין. אין זה, יצלת את הכבוד פה, שיש נקודת אמת, וראינו, כן? אהבת עצמו במידה גדולה מאוד שרוצה למשוך כל נעימות אליו, אז אמרנו שאהבה עצמית זה דבר חשוב, אוקיי? יותר מזה אמרנו שאהבה עצמית זה דבר קריטי, שאם הנפש כביכול צריכה לשקול מה עדיף לה, אהבה עצמית עם גאווה או בכלל לא לאהוב את עצמה, מה הנפש בוחרת? אהבה עצמית עם גאווה, ולכן הדרך הנכונה לעבוד על מידת הענווה זה לעבוד על לאהוב את עצמנו מסיבות טובות. אמרנו, מה זה סיבות טובות? כן, סיבות טובות זה לא ממקום חיצוני, אני לא אוהבת את עצמי כי אני יפה, כי אני חכמה, כי אני מוצלחת, כי. קודם כל, כי אני עבד של השם, אבל זה נראה נורא 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 רחוק, כן, זה נראה כמעט ריק. ולכן נתנו לדוגמה של אימא, כן, כשהיא רואה את התינוק שלה, אז אמרנו, לא יפה, לא נקי, לא חכם, לא גאון, לא מכובד, לא כלום. אבל יש שייכות מיידית. זה המקום של אהבת השם. השייכות המיידית הזאת שלנו אליו. וככל שאנחנו נצליח לאהוב את עצמנו מבפנים, לא נצטרך לאהוב את עצמנו מבחוץ. הדבר השני, הכוח דמיון מטעה להגדיל כל מה שיש בו בהרבה כפליים מהמידה האמיתית, וגם את זה אמרנו, זה טוב. זה טוב שאדם יראה מה שטוב בו. אבל להתחיל לדמיין דמיונות, כן, שעכשיו אני מושלמת, שאני בתחילת הדרך, כן, זה פספוס. ג' עוד טעות דמיונית שעל ידי מה שיערר בליבו והחליט חשיבותו יהיה באמת חשוב ומוצלח. גם פה אמרנו יש נקודת אמת. כשאדם רוצה להתקדם, הוא צריך לדמיין שהוא כבר בסוף. כן, כשאני אהיה בענווה, איך זה ייראה עליי? איך זה יתבטא אצלי? אוקיי? זה דמיון חשוב. אבל אם אני מדמיינת שעכשיו אני כבר שם, באמת, אז זה הפספוס. והדבר האחרון היה בשכל, שכלות בידיעת מהות המעלות האמיתיות מהן. כלומר, בעצם לא להבין בכלל מה זה. כן, ונתנו את הדוגמה הקלאסית מתחילת השנה, שכשאני חושבת שהענווה זה התמסכנות או שפלות, אני בעצם עובדת על צמצום כל הכישרונות שלי, כל היכולות שלי, כל מי שאני. אין? וצריך מזה מאוד 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 להיזהר. אין, כן, שאלות עד פה? אין שאלות? אז אנחנו עוברות. כן. להיזהר מהמקום של הצמצום. לפעמים, כן, אנחנו חושבות שאנחנו צריכות להיות בענווה, אז זה אומר שכאילו להתעיין, אני לא פה. כאילו לא, אני לא, ענווה זה לתת מקום, אבל זה לא למחוק את המקום שלי. לא יודעת אם סיפרתי לכם, אבל אחת הדוגמאות שממש ממש צועקות לי פה, זה שאני נפגשתי פעם עם בחור ולמדנו חברותה, והייתי צריכה לעשות את עצמי שאני לא מבינה. כי כאילו זה ממש יהיה מעליו שהוא, כאילו שאני אבין לפניו. ופתאום מצאתי את עצמי שאני כאילו משחקת אותה שאני לא מבינה, ואני, הנה הוא המסביר לי והוא התורה מגיעה מהגבר, לא? ואני ממש זוכרת את המקום הזה שאמרתי, וואי, זה לא אמיתי. כאילו זה לא אמיתי שאתה צריך כאילו להחביא את מי שאתה. ויש אנשים שכדי לעבוד על מידת הענווה הם כל הזמן מחביאים את מי שהם. וזה פספוס, זה לא ענווה. וזה מגיע מטעות בשכל. טוב, אנחנו עוברות לפסקה ג' עד עכשיו בעצם זה היה חזרה, סיכום, רענון של שיעור קודם. עכשיו אנחנו בפסקה חדשה, שכדי להבין אותה אני רוצה להשתמש במשל. מי שיודעת מה זה, רגע, ברכה לי המילה, יש בעיה כזאת, בעיה שנקראת בעיית תחושה. שנגיד כאלה שהתווית של החולצה יכולה לשגע אותם. מכירות כאלה? אם הן רק מרגישות טיפה את התווית של החולצה, או הן יכולות להגיד לך בשנייה שהן לובשות את הבגד בדיוק ממה הוא עשוי, כי הן מרגישות לצמר, ואולי היה שם איזה חוט צמר וכו' וכו'. ובעיות תחושה קשות, למשל אצל ילדים, במיוחד אצל בנים, זה מתבטא גם בלתת מכות כואבות. למשל, את נותנת כיף, את מצפה שכיף יהיה דבר נחמד, אבל כיף של אחד כזה, זה כאילו גומר לך את היד, למה? כי הוא צריך עוצמה מאוד מאוד חזקה כדי להרגיש. כלומר, זה הצד השני של בעיות תחושה. או שמרגישים מדי כל דבר, או שלא מרגישים כלום. ואז אתה צריך תחושות חזקות. כאילו, אתה צריך כיף חזק, אתה צריך חיבוק חזק, אתה צריך הכל, 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 נורא נורא חזק. הרבה פעמים הביטוי של אנשים כאלה בחברה זה סוג של חושמים כאלה, שנתקעים בכל דבר, מפילים כל דבר, הכל כאילו הם צריכים להרגיש מאוד 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 חזק. למה אני משתמשת במשל הזה של בעיית תחושה? כי בעצם הרב פה מסביר לנו שגאווה זה גם סוג של בעיית תחושה רוחנית. מה זאת אומרת? הגאוותן הוא כל הזמן צריך להרגיש את עצמו ולהרגיש את עצמו חזק. אם אני לא חווה את עצמי חזק, זה לא שווה. כן, אם אנחנו נפגשנו כמה חברות ולא אני הייתי המרכז, המפגש לא היה שווה. אם היה שיעור ולא אני אמרתי בו את הפאנץ', אז זה לא שווה. אם אנחנו, אתם יכולות להמשיך כי יד הדמיון הטובה עליכן, כן, שכל מקום שבו אני לא חווה את עצמי מספיק חזק, אז הוא חסר ערך. זה בן אדם גאוותן. בואו נראה איך הרב מסביר את זה. לבריאות. יש שורש מיוחד לאהבת הגאווה במעמק לב האדם. בואו נלמד מלשון הכתוב שנאמר, אוי עטרת גאות שיקורי אפרים. והמשיל את הגאווה לשכרות, ונראה ששורשם הרע אחד. מה הקשר בין שכרות, להיות שיקור, ללהיות גאוותן? אתם זוכרות, אני רק רוצה לוודא שאנחנו פתחנו חלון, אבל שאתם לא שוכחות את החלון הכללי שלנו. החלון הכללי שלנו זה מידות מצרניות. זוכרות? מידות שהן גובלות אחת בשנייה. אוקיי? יש הפרש גדול בין מה שרוצה האדם השלם, המכיר האמת, להמשיך לעצמו, לבין מה שרוצה השחל להמשיך לעצמו. ומשורש זה מתחלקות אחר כך תולדות המעשים והמידות. השאיפה של בן אדם היא מנהלת את מי שהוא יהיה, נכון? אם אני שואפת שהחיים שלי יהיו חיים של תורה, אני הולכת במסלול מסוים. אם אני שואפת שהחיים שלי יהיו, אם אני רוצה להיות מיליונרי, אז החיים שלי ילכו במסלול מסוים. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, לפי השאיפה, ככה הולך מהלך החיים שלי. ולכן שוב אני חוזרת לדוגמאות באותו נושא, שאתם נפגשות עם מישהו הדבר הכי חשוב, לא היחיד, אבל הכי חשוב זה לראות מה השאיפות שלו. לאן הוא הולך? אוקיי, עכשיו הוא בחור צעיר. כן, אף אחד מהרבנים שלכם לא נולד ככה. גם הרב חנני לא נולד הרב חנני. נכון? ובגיל 22 הוא לא היה הרב חנני שאתם מכירות. אחד הדברים שאתם צריכות לבדוק זה לאן הבן אדם שואף. את צריכות לדמיין אותו, איך הוא יהיה עוד 10 שנים, איך הוא יהיה עוד 20 שנה. כמובן, צריך לראות שאין נתק מוחלט בין השאיפה למציאות. כן, הבן אדם רוצה להיות ראש ישיבה ובינתיים הוא כל היום משחק קלפים, אז את מבינה שאין קשר. כלומר, צריך לראות שיש איזושהי אחיזה במציאות לשאיפה, אבל בהחלט בהחלט לשים לב לשאיפה. אז יש הפרש גדול בין מה שרוצה האדם השלם המכיר האמת להמשיך לעצמו לבין מה שרוצה השכל להמשיך לעצמו. ומשורש זה מתחלקות אחר כך תולדות המעשים והמידות. שורש הדבר הוא שחכם כוסף אל הפנימיות של הטוב, מתוך שמכיר אותו ויודע שאך הוא הוא הטוב באמת. והשכל כוסף אל החיצוניות של הטוב כפי מראהו השטחי. מי רוצה להדגים לי? מה זה החכם? כן, החכם כוסף אל הפנימיות של הטוב והשכל כוסף אל החיצוניות של הטוב. כלומר, קודם כל, מה משותף לשניהם? הם כוספים אל הטוב. כלומר, זה לא שהשכל כוסף לרע. אוקיי, רוב בני האדם הנורמלי, בטח מעם ישראל, הם כוספים לטוב. אלא, החכם, אנחנו לא מתכוונים חכם שיש לו פסיכומטרי גבוה, חכם במובן של חכם בקודש, הוא כוסף אל הצד הפנימי של הטוב. והשכל כוסף אל הצד החיצוני של הטוב המתבלבלו. זה כמו שנראה מתנה עם עטיפה וסרט יפה. אז ילד בן חצי שנה ירצה את הסרט, וילד בן 10 כבר ירצה את המתנה. למה? מה ההבדל? נכון, ההבדל הוא הגודל, נכון? הגודל של האישיות זה ישנה את מה השאיפה שלי. אני רוצה את הבפנוכו, אני רוצה את הבחוץ. מה זה בפנוכו ומה זה בחוץ בהקשר שלנו? מה זה אומר שאיפה לבפנים או שאיפה לבחוץ? מה זה שהשכל רוצה את הפנים של הטוב, והשכל רוצה את החוץ של הטוב, והחכם רוצה את הפנים של הטוב? כמו מה? נכון? מעולה, כבוד. כלומר, הדברים טובים מביאים גם טוב, נכון? כמו שספר החינוך אומר, הטוב מגיע לטובים. השכל רואה את זה, והוא רוצה הרבה פעמים את התופעות לוואי של הטוב. וחכם רוצה את הטוב בעצמו, אז פעם באמת נכון. כפי מראהו השטחי, מתוך שאינו מכיר את הטוב המעולה שבפנים. ועל כן, קצרה דעתו להבין החסרונות שיש בטוב החיצוני. והנה הבורא שם בנפש כל החיים לאהוב את החיים מפני שהם טובים. וערך החיים הוא בוודאי מצד הטוב. שהרי בחיים בחר האל הטוב להיטיב לבואב. אמנם מהות החיים הלא היא ההרגשה ממציאותו. וכל מה שירגיש מה שמחוץ לו ביותר כמות ואיכות כן תגדל מידת החיים. תכף נסביר. מפני שהנקודה היסודית של החיים היא הרגשת מציאותו. אבל עילויה וגדולתה הוא בהרגשת מה שמחוץ לו ביותר כמות ואיכות. שאם יהיו הדברים המורגשים לו יותר רבים ויותר מעולים ונכבדים כן יגדל עילוי החיים. וכיוון שחשיבותם של הדברים המורגשים מעלה יותר החיים, הרי אהבת החיים הטובים ממשיכה את ההשתדלות להעלות את הדברים המורגשים ולהשביחם. טוב, בואו נסביר מה אומר. בעצם כל אדם חווה את העולם מתוך הנפש שלו. אני לא יכולה לחוות את העולם לא דרך עצמי. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי. כמה שאני רוצה להיות כללית ועליונה ומחוברת וכולי, עדיין את החיים אני חווה דרך ככל שאני מצליחה לחוות יותר מציאות, כן, לפתוח את המרחב, נכון, אני מביטה מתוך עצמי, אבל אני מרחיבה את המבט ואני רואה עוד דברים ועוד מציאות ועוד דברים שהם חוץ ממני, ככה החיים שלי יותר איכותיים. ככל שהמבט שלי מרוכז רק בפנים, אוקיי, אני רואה מתוכי, אבל השאלה אם אני רואה רק את תוכי או שאני רואה גם אחרים. ככל שאני מרוכזת בבפנוכו שלי, אני בעצם מצומצמת, ובשפה של הרב, החיים שלי פחות משובחים. אני אלך לשפה יותר פשוטה, של הרב שמעון שקופ, שאתם בטח מכירות את זה. יש לו פסקה שנקראת הרחבת האני. מה זה הרחבת האני? שיש בן אדם שמרגיש את החיים שלו, כאילו על מה הוא חושב, מה יש לו בתודעה, רק את עצמו. יש בן אדם שיש לו בתודעה אותו ואת אשתו. יש בן אדם שיש לו בתודעה אותו ואת אשתו ואת הילדים שלו. יש אדם שיש לו בתודעה אותו ואת אשתו ואת הילדים שלו ואת הקהילה שלו. ויש בן אדם שיש לו בתודעה אותו את אשתו ואת הילדים שלו, את הקהילה שלו ואת העם. ויש בן אדם שיש לו בתודעה אותו את אשתו ואת הילדים שלו, את העם ואת העולם. כיצד, כן, אדם יותר גדול, אומר לנו הרב שמעון שקופ, ככל שהאני שלו יותר רחב. אוקיי? למה כל הזמן חזרתי על הכל? למה לא אמרתי ישר אדם שמרגיש את העם? כי מה? כי זה לא מפצל. לפעמים יש אנשים כלליים, אבל הם לא רואים ממטר את הילדים שלהם. זה פספוס מאוד 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 גדול. הדרך חייבת להיות מבפנים החוצה. כן? אנחנו לפעמים קופצות מדרגות, וכלל ישראל ועם ישראל, ואני לא יכולה לכבד את החברה שלי לידי, העיקר אני עם מילים גדולות גדולות גדולות. להיזהר מלקפוץ מדרגות, כן? בן אדם צריך לראות את הפנים שלו, צריך לראות את המשפחה שלו, צריך לראות וכו' וכו' וכו'. אחת הבעיות המאוד קשות שיש לנו היום, זה באמת אנשים גדולים שרוצים לראות את כלל העולם, אבל לפני שהם רואים את עם ישראל. כלומר, כל הנושא הזה של הומניות ולאהוב את הפלסטיני, לתתתה, הרבה דברים שאין לנו לפעמים סבלנות אליהם, הם מגיעים ממקום טוב. הם מגיעים ממקום טוב של רצון לאני מאוד מאוד גדול, אני שכולל את כל העולם. זה באמת השאיפה שלנו בסוף, 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 כן, להיות אור לגויים. אבל זה דילוג על העם שלנו, ולכן זה פספוס. עצם הרצון הוא רצון טוב. כלומר, הרבה פעמים אנחנו נורא מזלזלים, איזה יפה נפש וכו' וכו'. באמת יפה נפש. באמת מרצון טוב. אבל הדילוג הזה עושה עיוות בדרך. וגם לנו, הרבה פעמים אנחנו נראה בנות, בטח אם יוצאת למדרשה, אני רוצה לתרום לכלל ישראל, כלל ישראל, כלל ישראל, וכל מי שמסביבי חוטף. לא, כאילו, לא יכול להיות שאני רוצה את כלל ישראל, אבל אמא שלי בינתיים בדרך, אחים שלי, חברות שלי, לא יודעת מה, צריכים לסבול כל מיני דברים ממני. אז נכון, אני לא יכולה לחכות לתרום לעם ישראל עד שאני אהיה מושלמת בבן אדם וחברו, אבל זה חייב להיות כל הזמן בתודעה, שאין קפיצת מדרגות. אז זה היה השפה של הרב שמעון שקופ שהיא יותר פשוטה, הרחבת העני. אני חוזרת, גייסתי אותו כדי להסביר את הפסקה הזאת של הרב, שבעצם החיים שלי יותר משובחים ככל שאני רואה יותר. זה תמיד יהיה מתוכי, זה תמיד יהיה דרכי, זה תמיד יהיה במבט שלי, אבל השאלה, מה המושא שאני רואה? לא מי רואה, אלא מה הוא רואה. אני ממשיכה. והנה, את הנפש המרגשת ברא השם יתברך בתכונה חשובה ונפלאה. ואם כן, סליחה, ואם כי גם עצם נקודת החיים שבנפש, מלבד מה שהיא בעצמה מקבלת עניין החיים, הרי כבר יש בחשיבותה חלק עיקרי של החיים המורגשים והמשיגים, שהוא דבק בה ביותר מכל שאר המורגשים. על כן, כל מה שישתדל האדם לעשות את נפשו יותר חשובה ובעלת תכונות יותר מעולות, ישיג חיים יותר מעולים וטובים. אלא שאין כל שלמות עושרו תלויה רק בזה בלבד. כי סוף כל סוף אין נפשו כי אם נקודה מרכזית נגד סביבת מרחבי אין קץ של המושגים לזולתה. או אדם שמתאמץ שהנפש שלו תהיה יותר שלמה, יותר טובה, יותר וכו' וכו', זה נפלא, אבל זה לא הכל. מה חסר? מה חסר? מה חסר זה מה שיש לנו מסביב. על כן, לעולם ישתדל האדם שיהיו כל הנמצאים שהם המושגים לו יותר מעולים ויותר חשובים. כן, יש לו הרי תמיד את הדיון בשמיטה, האם ללכת על אוצר בית דין או ללכת על יותר מכירה. לכאורה, אוצר בית דין זה רמה יותר גבוהה של פשוט, לא לכאורה, באמת. אבל מה יש ביתר מחירה? יתר מחירה הוא דואג לכולם. לכולם. כלומר, האם אני רואה רק את עצמי, שלי יש כשרות טובה, או האם אני דואגת לעם ישראל שיהיה לו יותר מחירה? הנה. האם אני מוכרת את החמץ של הבית שלי בלבד, או אם אני דואגת שתהיה אפשרות מחירת חמץ כוללת? כן? בעם ישראל, במדינת ישראל, ברוך השם, הרבנות הראשית לקחת על עצמה אפשרות למכור חמץ, כולל, אני לא צריכה עכשיו ללכת, לחפש איזה גוי, לדפוק בחברון שם איזה מישהו, אתה מוכן לקנות ממני את החמץ? לא. יש לנו דרך ממלכתית של מכירת חמץ. תגיד, לא למכור חמץ בכלל, אולי איזה מדרגה של הכשר יותר גבוהה, אין לי שום חמץ בבית, הוצאתי, תתתת. נכון, אבל פספס פה כלל. והכלל הוא אפשרות לכולם למכור את החמץ. כלומר, אדם יכול להתרכז בזה שהוא יהיה במקום רוחני יותר טוב, הוא יהיה במקום נפשי יותר טוב, ולפספס את הציבור. ואומר לנו הרב, יש לנו אחריות שכולם יהיו במקום יותר גבוה, לא רק אני. כן? הרבה פעמים זה יכול לעזור לנו עם מידת הקנאה. כאילו אם אני מקנה בחברה שלי, כן, אנשים ברמה, נקרא לזה, יותר גולמית, על מה הם מקנים באחרים? על הכבוד שלהם, על הכסף שלהם, על ההצלחה שלהם, על היופי שלהם. אבל מה הסכנה של אנשים ברמה יותר גבוהה? מה הסכנה של בנות במדרשה? ומה הן מקנות? שחברה שלהם יותר צדיקה, יותר מתפללת, יותר צנועה, יותר, 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 יותר. הקינה נשארה, רק היא עברה לדברים יותר גבוהים. אומר לנו הרב, באמת, באמת, אם נהיה במקום נכון, ככל שנראה את הסביבה שהיא במקום רוחני יותר טוב, זה ייתן לנו שמחה. כלומר, גם אם אני לא הגעתי למקום הזה, הרי מה זה משנה? המטרה של כולנו, של כל עם ישראל לעלות. אז אם אני רואה את החברות שלי שהם עלו, זה באמת באמת נותן לי יותר שמחה ונותן לי יותר כוח. זה נשמע ככה קשה, זה באמת קשה. אבל ככל שאנחנו נפנים את זה, שבעצם זה אותו חשבון. כן, אנחנו בראש השנה נכנסים בחשבון כעם. אז עד הרבה, זה החשבון של כולנו. החשבון של כולנו, וככל שיש יותר צדיקים, ככל שיש לחברות יותר צדיקות, והן יותר מצליחות להתגבר, גם אם הן מתגברות על דברים שאני עוד לא הצלחתי להתגבר עליהם, החשבון הכולל של העם עולה. ואני בתוך העם הזה. והשם יתברך הטוב לכל, נתן זה ביד האדם. כיוון שברא אותו בתכונה כזאת שעליו לבדו מוטלת השתדלות שלמותו, מה שאין כן בכל הנבראים העליונים שטובם נשפע עליהם מזולת השתדלותם. והיתרון הזה אינו בחוקם כפי השליחות שהם משתלחים. כלומר, במילים יותר פשוטות מה שאומר שלאדם יש בחירה. לבעלי החיים האחרים אין בחירה. הם חלק מפירמידת מזון, הם חלק מחוקי טבע כוללים. האדם הוא לא נקודה בתוך חוק טבע, הוא אישיות בחירית. ויש לו אפשרות לשנות את המסלול החיים שלו. אז נכון, יש דברים שאין לנו דרך לשנות, יש דברים שהם לא תלויים בנו, אבל בתוך כל מה שלא תלוי בנו, תמיד תלוי בנו איך אנחנו מתמודדים עם כל מה שלא תלוי בנו. אז מה הקשר בין כל זה בכלל לגאווה? עוד לא ראינו, נכון? אמנם, אל תפלו חללים, זו פסקה קשה, אבל אני מתעקשת לקרוא אותה איתכם. אמנם, היותר עיקרי בשלמות האדם הוא ההשגה בזיו האור האלוקי, שחננו התברך אותנו לגלותו לנו, ושם בידינו להוסיף כוח במעשינו בפמליה של מעלה. ואם כן, לעולם צריך שתהיה מחשבתנו פונה לעבוד את יוצרנו באורחו, במה שנתקן את הערת הזיו המאיר לנו. קיבלנו כלים לעבוד על היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כן, אנחנו מכירים את האמרה העממית, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. בעצם אומר את זה פה בשפה קצת אחרת. כן? יש בחירה בהרבה דברים, ועיקר הבחירה זה מה יהיה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. וזה בא על ידי העבודה השלמה בקיום התורה והמצוות בלב שלם ובשקידת תלמוד תורה. וראוי שלא יערוג לבבנו לעולם כי אם לראות מלך ביופיו, ולתת כבוד לשמו כי באור פניו חיי. זאת היא המחשבה הממוצעת שלא עלתה עדנה לגרם שלמות עבודה כבודה בעובדיה. אבל פתח טוב ויפה הוא להתחנך בדרך זה. כאילו, הרב יודע שאנחנו עוד לא שם, אבל זה הכיוון. ורחמני לממבאי מאלוקא דשמיא, שיער פניו אלינו לעלותנו מזאת העבודה אל העבודה השלמה והרצויה. ונקח דברים, התפילה הכי טובה זה להתפלל על זה. כן? הרבה דברים תלויים בנו, אבל גם אם להתפלל, גם להתפלל על יראת שמיים, זה גם תלוי בנו. ולקבל סייעת הדשמיא. עד פה הוא רק פתח חלון. דיברנו, מזכירה לכם, התחלנו מזה שהגאווה דומה למה? לשחרות. הוא לא הסביר למה. פתח סוגריים ארוכות, 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 ארוכות. להסביר שכל מה שהאדם רואה זה דרך העיניים שלו. וככל שהוא יראה יותר, אז הוא ברמה יותר גבוהה. ואדם הוא יצור היחיד שיש בכוחו להשפיע על המהלך של הקשר בינו לבין הבורא, סגר סוגריים. בסדר? עכשיו אנחנו חוזרות. נחזור לדברנו, ששורש אהבת החיים הטובים הוא שורש השלמות והפתח לו. כן, השאיפה לטוב, זוכרו, דיברנו על זה, שגם החכם שואף לטוב וגם השכל שואף לטוב. אלא שהחכם שואף לטוב מבפנים, והשכל שואף לטוב מבחוץ. אבל העיקר זה השאיפה לטוב. נחזור לדברנו ששורש אהבת החיים הטובים הוא שורש השלמות והפתח לו. ועל כן הוא מושרש מאוד בכל נפש, ועל יסודו בנוי הבניין של הנהגת הנפשות את עצמן. אמנם, איך יהיה ציורה של המעולה והחשוב בחיים שאליו תהרוג הנפש? כלל גדול הוא כי כל דבר טוב ונכבד וחשוב כשהוא במקומו הנכון, הוא מושג במדרגתו לעצמו, נמצא בציורו במצב המנוחה השלמה. טוב מגיע בנחת. לא יכול להיות טוב שמגיע במרדף. אם אני במרדף להיות צדיקה, במרדף להיות, במרדף, 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 אז זה הולך ומתרחק ממני. כן, אני צריכה איזשהו רוגע של... מה זה רוגע? זה לא אדישות. זה איזושהי נחת שאני עובדת ומתקדמת ומבינה שהתוצאה לא תהיה היום. ושלווה והשקט ונחת רוח נעימה עוברת ומרחפת וממלאה את כל חלל החי המשיגו. אבל המשקיף מרחוק על הלבוש של הכבוד האהוב ועניינו, משיג עניין הרעש והיעדר מנוחה. כאן הוא בעצם חוזר לפואנטה. אם אני שואפת לטוב מבפנים, אני מבינה שחלק מהטוב הזה זה שאני בונה אותו מדרגות מדרגות. אבל אם אני שואפת לטוב מבחוץ, אין דרך, יש רק תוצאה. וממילא יש לי הרבה יותר לחץ. כשאנחנו עובדות על תוצאות או על תהליכים, זה משנה את הכל. כי אם אני צריכה תוצאה, כן, יש לי לחץ. ואם אני צריכה תהליך, יש לי סיפור אחר לגמרי. אוקיי? אם אני לומדת, כן, אתם בטח מרגישות את ההבדל, שבין ללמוד במדרשה, כי את רוצה ללמוד, או בין ללמוד לתעודת בגרות. לא נראה לי שמישהי פה בלחץ על הלימוד. מקסימום היא רוצה להספיק עוד משהו, אבל זה לא כמו, יש לי מחר בגרות ואני עוד לא הספקתי את החומר, לא עברתי על המיקודית, לא עברתי על ה... לא יודעת מה. כשאני רוצה תוצאה, זה תמיד, יש לזה יותר מימד של לחץ מאשר אם אני רוצה תהליך. תדמיינו לכם שהייתי יכולה לבשל לשבת, ושכל העניין זה אם כיף לי לבשל או לא. אם אני נהנית מהבישול, בכלל לא היה משנה אם בסוף יש אוכל או לא. איך היה נראית? איך היה נראה יום שישי? מה זה? נחת. יש כאלה שאצלם אולי זה המריחה, יש כאלה אולי זה המדישות, אבל אצל אנשים שהם פועלים, זה נחת. איזה כיף לבשל, שאת כל פעם יכולה לבדוק, אם את מנסה, בא לך לנסות משהו אחר, מתכונים חדשים. אבל אם שבת חורף והתחלת רק היום ואת בלחץ, מה את מכינה? מה את מכינה? כמו שזורם לך מהאצבעות, אין לך עכשיו זמן להתחיל לפתוח מתכון. את כאילו עובדת תוצאות. זה נראה אחרת, נכון? אין לנו אפשרות שכל החיים שלנו יהיה תהליך. יש גם תוצאות בחיים. כן? כמו ששבת נכנסת וצריך להיות אוכל. אני לא יכולה להגיד, יום שישי הזה הוא רק תהליך. לא, אני צריכה תוצאות. בטח לא אם אני מתחילה מאוחר. אם אני מתחילה מיום רביעי, מסודר, אני יכולה ליהנות מהתהליך. אני מחליטה שהבישול השבת יהיה לי כיף. סבבה, מעולה. אבל אם אני לא, אין מה לעשות, יש תוצאות. גם בעבודת השם יש גם תוצאות. מה זה תוצאות? יש מצוות בעולם. אני לא יכולה להגיד, אוקיי, אני, הקדוש ברוך הוא, קמתי היום עם כזאת הרגשה מלאה אליך, ואני מחכה עד הערב, אבל בינתיים לא התפללתי, לא נטלתי ידיים, לא, 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 לא. גם בעבודת השם יש תחום של תוצאות. למה? כי אנחנו בני אדם. בן אדם, מכירים אנשים שהם רק תהליכים? מכירים כאלה? איך נראים החיים שלהם? מה זה? מאוד רגועים, אבל מה המחיר שהם משלמים? מה את אומרת? עוברים ממקום למקום, אין יציבות, לא מוצאים את עצמם בעולם. יש אנשים כאלה שמסתובבים כאלה תלושים, כי רק תהליך זה לא טוב. אנחנו בני אדם, אנחנו לא רוח מהלכת. כן, אנחנו בן אדם ובחומר. ובן אדם בחומר יש גם תוצאות. כן? יש לקום, יש לעשות משהו במציאות, יש, יש, יש. מצד שני, איך נראים אנשים שהחיים שלהם הם רק תוצאה? קרות גם אנשים כאלה? הם נראים כמו שעון. אוקיי? טיק, 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 משימה, 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 זה ככה בלחץ להיות לידם. יש לי חברה שיודעת היום איפה תהיה, איפה היא תהיה עוד שנתיים בליל הסדר. אני רק שומעת אותה, אני מתעייפת. כל היום תכנונים, 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 אתה יודע, כאילו, הכל תמיד מתוקתק, הכל תמיד, הכל תמיד, אבל כאילו, שמה, שבי רגע. חיים שהם רק תוצאה, זה לחץ, זה טיקטוק, זה קצת רובוטיקה. חיים שהם רק תהליך, הם תלישות מהמציאות. העבודה שלנו זה לדעת באיזה תחומים בחיים אנחנו צריכים לחזק את התוצאה, ובאיזה תחומים בחיים לחזק את התהליך. וזאת עבודת חיים. אם אני עכשיו הולכת לנקות את הבית, לא, אני רוצה תהליך, אני פה קוראת הספר, איפה לשים, איפה, אני לוקחת ספר כדי לשים אותו במקום, ואני מתיישבת לקרוא. כאילו, ככה ייראה, וכל הצוחקות וככה עובדות. כשהייתי ילדה, איך אמא שלי הייתה אומרת, הייתי שוטפת כלים, היא הייתה אומרת לי, לכל צלחת יש לך שיר. אין, אז נכון, כאילו מזל שואלה קצת עם המרוקאית שנתנה קצת פלפל. אבל באמת, באמת, כאילו יש דברים שזה לא נכון עכשיו תהליך. אני צריכה לנקות את הבית, אני צריכה לסדר את הבית, אז כן, אני רוצה שזה יהיה בכיף, אז אני אשים מוזיקה טובה. אבל עכשיו כל דבר שאני, זה, רגע, כל חפץ שאני אקח רגע, מי הביא לי אותו, מאיפה, אני חושב לזכר. לא, כאילו, יאללה. יש, כן, יש לנו עוד מעט שבת, שבועות, יש הרבה עבודה, צריך נקות, צריך סדר, צריך זה. אלה תחומים שאנחנו צריכים תוצאות. עוד פעם, לא תוצאות בלחץ, אבל כן, תוצאות. אני רוצה שזה יהיה בכיף. עוד פעם, אני אשים מוזיקה, אני אשים שיעור, כל אחת ומה שעוזר לה, אבל אני צריכה תוצאות. באיזה תחום בחיים זה בעיקר תהליך? עבודת עמידות. אני לא אומרת עבודת השם, כי עבודת השם זה כולל הכל, ובתחום של המצוות יש לי זמנים למשל. לא בכל זמן אני יכולה להתפלל שחרית. אז אם אני מאוד מאוד תהליכית, יש חסידויות שבשתיים בצהריים מתחילים שחרית. אוקיי? אם אני מאוד 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 תהליכית, יש לזה מחיר. כן? אז יש תחום בעבודת השם שהוא גם תוצאות, וזה מצוות, וזה נורא חשוב שיש גם תוצאות. זה מייצב לנו את החיבור לקדוש ברוך הוא. כי כמו שאמרנו, אנשים שהם רק תהליך הם תלושים. המצוות מייצבות לנו את עבודת השם. אבל תחום עבודת המידות הוא תחום שהוא בעיקר תהליכי. ואם אני רוצה תוצאה, אני מפספסת את התהליך. אם אני רוצה את הטוב מהמקום החיצוני שלו, אני מחפשת תוצאות. אני רוצה שכבר יכבדו אותי, אני רוצה שכבר אני אחשב תלמיד חכם, אני רוצה ש, אני רוצה ש, אני רוצה ש, שחשבו שאני רבי אריה לוין, כל אחד והתחום שלו. אתה רוצה תוצאות, על תוצאות אנחנו עובדים בלחץ. הצד החיצוני של הטוב הוא צד תוצאתי. הצד הפנימי של הטוב הוא צד תהליכי. אני אף פעם לא בלחץ מתהליך, כל עוד אני בתהליך. שמתי כבר את הרגל, התחלתי את המסע. אז אני לא בלחץ, אני בתוך הדרך, אני במסע. ואני יודעת שהעבודה שלי זה להמשיך ולהתקדם. אבל אם אני רוצה תוצאה מסוימת עכשיו, זה כבר מביא לחץ. ולכן אומר לנו הרב, כן, באיזה מקום אני אגיע, באיזה מצב אני אגיע, זה מתחיל מסכלות, אבל אחר כך זה מגיע לדברים אחרים. אני רוצה להיות מכובדת עכשיו, אני רוצה להיות מצליחה עכשיו, אני רוצה להיות צדיקה עכשיו, ודברים טובים, השחל הוא גם רוצה דברים טובים. ברצון, נדיר שמישהו ירצה רע. גם הגאוותן רוצה דברים טובים, אבל זה איכשהו הולך לאיבוד בדרך. בואו נראה. אבל המילה צדיקה היא נורא ארטילאית. אבל אז אני מסתכלת על מי שמסורים, אני אומר, מבחינתי צדיקה זה זה חסד כזה, חסד צדיקה זה תפילה כמו זאת, זה בסדר גמור, כן, חייבת, התחלנו מזה שהדמיון עוזר לנו, כי כשאני אהיה צדיקה אני אראה קצת כמו זאת, לא אראה חיצונית, אני אראה בפנות פה, בטח שזה עוזר לנו וזה טוב, אבל לא שעכשיו כל היעד שלי זה שם וזה צריך להיות עכשיו, כאילו נקודות ציון זה תמיד טוב, אני עובדת על חסד, אז זה משמח אותי בסוף יום, אני עושה חשבון נפש, אני אומרת איזה כיף שהיום עזרתי לזאת ולזאת. בטח, אנחנו לא יכולים להיות תהליך בלבד, אבל המוקד שלנו תהליך ויש לנו כל מיני נקודות ציון שעוזרות לנו לראות שהתקדמנו, או חלילה שלא התקדמנו. כן. תודה, השאלה שלך חשובה. תודה. עוד שאלות? אני... אבל המשקיף מרחוק על הלבוש של הכבוד ההוא ועניינו משיג עניין הרעש ועדר מנוחה עם תכונת המעלה והנועם. והנלבב, שהוא מבחין שאין טובה גמורה עם השלווה והשקט וריבוי השפע ומנוחה שלמה, הולכו להשיג חיים כאלה ולא ימצאים, כי אם עם הידיעה האמיתית והעבודה השלמה, עם תיקון כל המידות כולן בתכלית הטוב והקדושה. והשחל מקבל את ציור המעלה וחושף לה כמו שהוא מצטייר בלבבו בציור רעש והרגשה דחופה ובולטת. מה זה הרגשה דחופה בשפה שלנו? לחץ. הרגשה דחופה זה מילה יפה. והרגשה דחופה ובולטת בהרבה חושיות גסה. ולא ימצא אותה כי אם בהתגלות ליבו בהסבעת הכוח הדמיוני וזנות הלב ורב חושף למרחבי ארמנות וממשלה רחבה על כל זולתו. אמנם הנעת אכילה או שתייה ואתר תענוגי החושים הם רק מורגשים לשעתם ברעש והרגש גס, שלזה תתאווה הנפש הפחותה. אבל בטן רשעים תחסר, כי אינו יכול למלות נפשו תמיד דמעים. על כן ביותר בו יתגבר בו החפץ על הרגשות הרוח שהן מתמידות יותר. אני רוצה להסביר. יש כאן בן אדם שהוא שואף לטוב, הוא לא בן אדם רע, הוא שואף לטוב. הוא רק שואף לטוב מבחוץ. מזה התחלנו, הוא שואף לטוב מבחוץ. מה זה אומר מבחוץ? הוא רוצה כבוד, הוא רוצה להרגיש שהוא חכם, הוא רוצה לראות שמקשיבים לו, שמתעניינים, הוא רוצה כסף, הוא רוצה כל מיני דברים שהטוב מביא איתו. הוא לא רוצה דברים רעים, הוא לא אדם רע. אלא מה? למה זה גורם הרצון הזה? הרצון הזה גורם להרגשה דחופה. הרצון הזה גורם ללחץ להיות שם. ואז אני כל הזמן פועלת להשיג את זה ולהשיג את זה ולהשיג את זה, והרבה פעמים אני יכולה לדרוך על אנשים בדרך. הרבה פעמים אני נתת דומיננטיות יתר למקום שלי. כן, אני צריכה שיכבדו אותי, אז אני צריכה שידעו מי אני, אז אני צריכה שכולם ידעו מי אני, וכו' וכו' וכו'. וזה קראנו בהתחלה בעיית תחושה. אנשים שצריכים שירגישו אותם כל הזמן. אז יש אנשים בדרגה נמוכה יותר, שהם צריכים את זה, אומר הרב, בעולם החומרי. בעולם החומרי הם צריכים, כדי להרגיש את עצמם, הם צריכים כל הזמן למלא את התאוות שלהם. ולאכול, ולשתות, ולקנות דברים חדשים, כל הזמן להרגיש התחדשות כזאת. עוד פעם, שהיא גם מגיעה ממקום טוב, זכות שהשמחה קשורה להתחדשות. אבל ההתחדשות הזאת, אתה כל הזמן מלא אותה בחוץ, 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 בחוץ. אדם במדרגה יותר גבוהה יחפש להרגיש את עצמו בדברים רוחניים. כן, זה, מה זה תאווה רוחנית? כבוד. הוא כל הזמן ירצה להרגיש את עצמו במקום הזה. ולכן הוא כל הזמן פועל, והדרך להרגיש היום כבוד, היא תמיד יש לה מחירים. יש לה מחירים. והאדם הזה עם בעיית תחושה, זה סוג של שחרות. עכשיו אנחנו יותר מבינים את מה שהרב פתח. הוא כל הזמן צריך להרגיש את עצמו. כן, לצערנו הרבה מאוד מהמשיכה לאלכוהול, לסמים וכו', זה להרגיש איזושהי חוויית אקסטרים כזאת. אז עוד פעם, כשזה מגיע בחומר, אז זה מגיע לאלכוהול, לסמים וכו'. כשזה מגיע ברוח, זה מגיע לכבוד וגאווה. זה להרגיש הרגשת אקסטרים בחוויה של מי אני, מה אני נחשבת בעולם הזה. ולכן העולם שלנו הוא מאוד מאוד סובב סביב או בעיות סמים, אלכוהול וכדומה, או בעיות של שגרון גדלות. כל העולם הזה, העולם התחרותי מאוד מאוד, מאיפה הוא מגיע? כי אני צריכה להרגיש שאני מקום ראשון. איך אני ארגיש שאני מקום ראשון? מי שצריך לדרג את זה. זה תרבות שמעודדת כל הזמן להיות שיקורים מעצמנו ומההצלחה של עצמנו. וזאת עבודה נורא 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 חשובה לשים לב. מאיפה זה התחיל? אם אני רוצה את הפנים של הטוב או אם אני רוצה את החוץ של הטוב. זה לא התחיל ממשהו רע. אני רוצה טוב. אבל איפה הפוקוס שלי? על הפנים של הטוב או על החוץ של הטוב? ועל זה צריך להיזהר, כתוב, כל, כל שבורח מפני הכבוד, הכבוד רודף אחריו. וכל שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. ושמעתי פעם תלמיד חכם שאמר משהו שככה מאוד מאוד נגע לי. אבל מה הבעיה? רובנו לא רודפים אחרי הכבוד ולא בורחים מהכבוד. מה הבעיה שלנו? שאנחנו בורחים מהכבוד, אבל אנחנו מציצים אחורה לראות אם הוא באמת רודף אחרינו. מה בעצם הוא אמר? שאנחנו לכאורה לא מחפשים כבוד, אבל אנחנו, למה אנחנו לא מחפשים כבוד? כי כל מי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, אנחנו צריכים רק לוודא שהוא באמת רודף אחרינו. אז אני אומרת את זה בחיוך, אבל זה באמת באמת כואב. המון המון, אנחנו דור שלם, הרבה פעמים אנחנו נפגוש אנשים שלא אוהבים את עצמם, כי הם לא מכובדים, כי הם לא מקובלים, כי הם לא, כי הם לא, כי לא התייחסו אליהם, כי. וזה באמת באמת כואב הלב, באמת כואב הלב. מסופר על הרב אוירבך, שאני עוד פעם ממליצה לקרוא את הספר התורה המשמחת. לא משנה כמה אני אמליץ, זה לא יספיק. בשבילי הוא ספר עבודת המידות, ספר מה שאתם רוצים. אז אל הרב אוירבך אומר הנכד שלו את הדבר הזה, שבאמת הוא רדף כל חייו לפני הכבוד. אבל יש שלב שבו כבר אתה לא יכול לברוח מהכבוד. באיזה שלב אתה לא יכול לברוח מהכבוד? מה זה? כשאתה הולך מהעולם הזה. הוא אומר, הסבא שלי כשהוא נפטר, זהו, הוא כבר לא יכול לברוח יותר מהכבוד, ואז הכבוד תפס אותו. ההלוויה של הרב אוירבך הייתה סדר גודל מטורף. זה היה 300,000 איש. עכשיו תראו, היו רבנים עם הלוויות גדולות יותר. בימינו אתם אולי שמעתם על הלוויה של הרב עובדיה יוסף, הלוויה של הרב מרדכי אליהו. אבל מה היה ההבדל? את הרב אוירבך לא הכיר. לא היה לו שום תפקיד רשמי, הוא לא היה רב ראשי, הוא לא היה רב מתוקשר, לא היה עליו כתבות בעיתון. כלום. 300,000 איש רודפים אחרי בן אדם שהוא לכאורה לא מוכר. אז אני זוכרת באותם ימים, עד היום יש לי את הכאב לב, כשהרב אוירבך נפטר אני הייתי בת שירות לאומי. והייתי באיזשהו משרד ברחוב יפו, אני ממש זוכרת את היום הזה, שהסתכלתי על הכביש ופתאום אני רואה שהכביש זז. כאילו זה היה פשוט המון 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 אנשים בלבוש חרדי שחור, זה היה אני מרחוק נראה כמו כביש, פתאום אני רואה שהכביש זז. לא היה אפשר לראות בלטה אחת ריקה ברחוב. זה היה מטורף, ואני שואלת, שאלתי של מי הלוויה הזאת, אז אמרו לי של הרב שלמה זלמן אוירבך, מי זה? אם הייתי יכולה לחזור לרגע הזה, להצטרף אחרי שהיום אני קצת יודעת מי זה, אז אתה רואה מה זה? שהכבוד רודף אחריו. באותו היום כתב תומי לפיד, שהיה אבא שלי, יאיר לפיד, והוא היה ידוע כשונא חרדים מובהק. כאילו זאת הייתה הגדרתו, מלחמה בחרדים, כן, הפרזיטים וכו' וכו'. והוא באותו יום כתב, נראה לי שפספסנו משהו. ככה הוא כתב. ואז הכותרת שלו הייתה, איזה אדם חילוני, עלום, צריך למות כדי ש300,000 איש ירוצו אחריו. או שיתבלבלו ויחסו למנוח תכונות שלא היו לו, או שאנחנו החילונים פספסנו משהו, אני נוטה לאפשרות השנייה. תחילתי המשפט הזה של תומי לפיד זה סוג של עירור תשובה. באמת, באמת זה היה משהו נדיר. באגד קרסו, הכבישים קרסו, המשטרה קרסה. למה? כי לא התארגנו. עוד פעם, בהלוויה של הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, או של הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, נערכו, הם היו רבנים ראשיים, פה אף אחד לא הכיר אותו, לא הנהגים, לא המשטרה, לא כלום, ופתאום היה פקק בכל ירושלים. למה אני חוזרת על זה? זה מה שהכבוד רודף אחריו. די, הוא כבר לא יכל לברוח יותר מהכבוד. כל חייו הוא היה נהדר, לא קיבל שום תפקיד ממלכתי, לא רצה שום דבר, אבל הוא עשה כל כך הרבה והכבוד רדף אחריו. להבדיל, האדם שלנו פה זה אדם שכל הזמן האנרגיה שלו זה להרגיש את עצמו נוכח, להנחיח את עצמו כל הזמן. עכשיו, זה יכולה להיות אנרגיה לכאורה מאוד עדינה, זה לא חייב להיות איזה בן אדם מאוד מאוד גס. זה יכול להיות בן אדם מאוד עדין, אבל בעדינות ובאלגנטיות הוא מנחיח את עצמו כל הזמן, ומעביר כל הזמן את נושא השיחה לעצמו. שוב, זה לא מתחיל מרע, זה מתחיל מרצון וטוב, אבל חיצוני. אבל בטן רשעים תחסר, כי אינו יכול למלות נפשו תמיד עמהם, על כן ביותר יתגבר פה החפץ אל הרגשות הרוח שהן מתמידות יותר, ומהן הרגשת השחרות, שמרגיש היעדר מנוחה ועסקי המחשבה בבלבול הדמיון, בפועל רועש, וזה יחשב אל השחל עניין חיים חזקים. כן, עוד פעם, זה להרגיש את עצמך בעוצמה, אמרנו חוויית אקסטרים של האני. אבל יותר מתמיד מזה הסוג הוא הגאווה, שמרגיש את עצמו ושמח שמחה גסה בכל מה שיוכל לייחס לעצמו מעלה והצלחה. וטבע אהבת עצמו מושכתו להתמיד בזה התענוג הנבזה, שהוא תענוג חומרי ודמיוני בנוי על שקר ותוהו. תראו איזה מילים קשות. וכשמרגיש הנעימות הגסה הוא מתאמץ להגבירה במה שיתמיד לצייר לעצמו הרבה גדולות ונפלאות ומעלות והצלחות שאין בו אפילו שמץ מהם. ומה שיש בו הוא מגדיל, עוד פעם, מה שיש בו הוא מגדיל אלפי מונים. הוא לא המציא, זה התחיל ממשהו אמיתי, אבל הוא מעצים את זה. אלפי מונים עד שמסתבך הרבה בשקר. כשאדם עובד הרבה 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 על התדמית שלו, הוא מסתבך בשקר. למה הוא מסתבך בשקר? כי הוא צריך כל הזמן לתדלק את התדמית הזאת. ואם התדמית שלו היא של בן אדם, היא חזק למשל, אז איך הוא מתדלק את התדמית הזאת? בזה שאסור לו אף פעם להישבר, אסור לו אף פעם להיכשל, אסור לו, אבל זה מתמלא בשקר. מה קורה כשיש כישלונות? מה קורה כשקשה לך? לא, 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 אתה בתדמית היציב, החזק. כשאתה בתדמית החכם, אז מה קורה לך? מה אסור לך? אסור לך לטעות, אסור לך לא להבין. ואז גם כשמדברים איתך ואתה לא מבין, אתה משחק אותה שאתה מבין, אז שקר. כשאתה בתדמית הצדיק, אז מה אסור לך? לחטוף. ואז אתה, גם מה ש... כן, לא קמתי לתפילה היום. נו, בטח, אני התפללתי קודם, כשלא... כאילו, אתה מתמלא בשקר כדי לפרנס את התדמית הזאת. שכל הדוגמאות שאמרתי הן קצת קיצוניות, כי כשאנחנו רוצות ללמוד משהו, אז אתה מביא אותו בקיצוניות. אצל כולנו זה לא בא בכזאת קיצוניות, זה בא בעדינות. כן, זו שאלה חשובה שאנחנו צריכות לשאול את עצמנו, איזה תדמית אנחנו מפרנסות בחיים שלנו? איזה תדמית? עוד פעם, זה לא יכול להיות כזה בומבסטי כמו שהרב מצייר את זה פה. האם אני מנסה לפרנס את תדמית המושלמת, ואז אסור לי אף פעם להיקשה, אסור לי אף פעם להראות שקשה לי? איזה תדמית אני מפרנסת? האם אני מנסה לפרנס את תדמית בעלת החסד, ואז אף פעם אסור להגיד לי שלא מתאים לי, אסור לי להגיד שלא מתאים לי משהו? איזה תדמית אני מנסה לפרנס ואיזה מחיר אני משלמת בשבילה? החברה בחיים לא יכולה ליצור תדמית שאני לא נותנת לזה יד. אין תדמית שהחברה נותנת לי שאני לא משתפת לפעולה. אין דבר כזה. אם החברה נתנה לי תדמית ואני ממשיכה לפרנס את התדמית הזאת, אני משתפת פעולה. עכשיו, זה יכול להיות גם תדמית טובה. כל הדוגמאות שנתנו זה תדמיות טובות. אבל התדמיות הטובות האלה תוקעות אותנו. אף אחד לא מנסה לפרנס תדמית של רשע. ברור שזה דברים טובים. אבל כמה מחיר אני משלמת לפרנס את התדמית הטובה? כן. אם אני כל הזמן במקום של אני צריכה להיות, לעזור, בן אדם של חסד. אף פעם אין לי את הרגע שבו אני אומרת, רגע, בואי שבי עם עצמך, מה נכון לך עכשיו? אני כל הזמן צריכה לעזור לאחרים. זה תדמית טובה, זה דבר נפלא, זה גם גורם לי לעשות הרבה פעמים דברים טובים. אבל אני עובדת לא במקום של לחץ, במקום של לחץ, של פרנוס התדמית. אני בתדמית המכבדת הורים. אף פעם אין לי דעה משלי, תמיד רק מה שההורים, רק מה שההורים, רק מה שההורים. עוד פעם, זה גורם לי לעשות הרבה דברים טובים, אבל איזה מחיר אני משלמת בדרך? כל התדמיות האלה, הן גורמות לנו לעשות גם דברים טובים. אבל אנחנו, כשאנחנו מפרנסים אותם, אנחנו מפרנסים אותם ממקום אחר גם. כן? של, כאילו, אני לא מוכנה לוותר על התדמית של הצדיקה, של החכמה, של הטובה, של... כאילו, זה באמת, באמת מתחיל מאיזשהו שורש של גאווה, של רצון לטוב, אבל קצת מבחוץ. כי אם הייתי באמת כזאת, אז הייתי יכולה להירגע, וכשזה לא מתאים, זה לא מתאים, כי זה אמיתי לי, אני לא צריכה כל הזמן לתחזק, כי... מתי אני צריכה לתחזק משהו? שהוא יכול לברוח ממני. אבל אם זה חלק ממני באמת, אני לא צריכה לתחזק אותו בלחץ, הוא יישאר שם. משהו אני, אני לא צריכה לתחזק. כי הוא אני. אבל משהו לא אני, ואני כופה על עצמי להיות, ויכול להיות שמישהו אחר ידביק לי את התדמית, זה יכול להיות ההורים, זה יכול להיות החבר, לא משנה מה. אבל אני ממשיכה לפרנס את התדמית הזאת, ממקום של אני לא מוכנה לוותר על להיות המושלמת, על להיות מה. וזה פספוס מאוד מאוד גדול. מאוד מאוד גדול. עוד פעם, הרב מתאר פה תיאור מאוד מאוד גרנדיוז, אני אומר, מה לי ולזה? אבל לכל אחת מאיתנו יש צד כזה. והעבודה, אוקיי, זה לא... אם, אני, אם התדמית שלי זה המכבד את הורים, טוב, יותר לא מכבד את הורים. זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לראות שאנחנו רוצים את הטוב באמת כי חשוב לי ההורים, ולא כי חשוב לי שהם ידעו שאני מכבד את אותם. באמת כי חשוב לי החסד, ולא כי חשוב לי שיראו שאני אשת חסד. במילים אחרות, אנחנו רוצות לעבוד על הדמות שלנו ולא על התדמית שלנו. זה אותו שורש. הקדוש ברוך הוא שבורא אדם אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה זה דמות של אדם באמת? זה כמו הדמות של הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות זה הצלם אלוקי. אבל אנחנו בחברה כזאת שלקחה את השורש המדהים הזה של דמות והפכה אותו לתדמית. אני כל הזמן משווקת את איך שאני מתגלה ואיך שאני נראית במקום לעבוד על מי שאני. ולכן העבודה שלנו היום היא לעבוד על הדמות שלנו ולא על התדמית שלנו. כי כשאנחנו עובדות על התדמית, אנחנו הולכות למקום של הגאווה, של הטוב מהצד החיצוני שלו, וזה נורא קשה לתחזק את זה. אני כל הזמן צריכה חוויית אני. אבל אם אני עובדת על הדמות שלי, אז זה תהליך, אמרנו תהליך, אין בו לחץ. אין בו תוצאה עכשיו. בהצלחה רבה רבה. אני עוד לא יודעת אם ניפגש בשבועות או לא, אבל אם לא ניפגש, אתם חייבות בהקשר הזה ללמוד את המדרש. יש מדרש מדהים שאומר, אם ניפגש אני אלמד אותו, אבל אם לא, יש מדרש שאומר, בועז נותן לרות ויצבות לה קלי. הוא נותן לה פת בחומץ וקלי. מה זה פת בחומץ? לחם, עם טיבול לא מי יודע מה. ומה זה קלי? קלי הוא קלה לחיטים, כמו שאנחנו מכינים פופקורן, אז הוא קלה לחיטה. מי, באיזה דייט היית רוצה פת וחומץ וחיטה קלויה? לא משהו, נכון? אבל כתוב, ותאכל ותשבע ותותר, כאילו ארגן לאיזה ארוחת גורמה. אז אומרים חז"ל, אילו היה יודע בועז שיכתבו עליו כך, היה נותן לעגלים מפותמים. אם הוא היה יודע שיכתבו עליו כאלה דברים טובים, שהסווה ממה שהוא נתן, הוא היה מרביץ מנגל שם. לא רק חתיכת כלי. ואני משאירה לכם שאלה לחשוב מה זה אומר. שבת שלום, חג שמח.